טוב, אז הנושא שלנו היום, כמו שכתבנו, אם זה הגיע אליכם, אנחנו מכירים את הגמרא שמספר את הסיפור על רבי יוחנן בן זכאי, שבזמן החורבן יצא החוצה וראה את אותה ריבה שהייתה מלקטת גללים מבין רגלי הבהמות של הערביים, ככה הגמרא מתארת את זה, גמרא בכתובות, דף נדמה לי סמך ב', משהו כזה. ואז גמרא מספרת שהוא בכה ואמר, אשריכם ישראל, כשאתם עולים, אתם עולים עד הכוכבים, כשאתם יורדים, אתם יורדים עד האפר. הוא כתוב לו שם לפני כן, שהוא זכור היה שהוא חתם בעצמו על הכתובה של אותה ריבה, הכתובה שלה הייתה מאוד גבוהה, הייתה בת של אחד מעשירי ירושלים, ולאיפה היא הגיעה, כן, לאיפה זה. והמהר"ל בנצח ישראל, סוגריים אני אומר, נצח ישראל זה ספר מאוד מאוד יסודי, שכדאי להכניס אותו ככה למה שנקרא לתוכניות הלימוד שלכם, לאט לאט, מי שכבר עכשיו ומי שבהמשך הדרך, בכלל לימוד מהר"ל, אבל נצח ישראל זה ספר שכולו עוסק בעם ישראל. מה זה עם ישראל, מה הייחודיות שלו, מה התפקיד שלו וכו' וכו'. אז יש אחד הפרקים, המהר"ל מביא את הגמרא הזאת, ומה שהוא שואל זה שזה לא הגיוני שהוא אמר, בחד אמרת, הוא אמר בכה ואמר אשריכם. אני לא הולך ביחד, או לבכות או להגיד אשריכם, שזה משהו חיובי. ומשם אנחנו באים באמת לנסות להבין משפט, תכף נחזור למשפט הזה של עולים לכוכבים ויורדים לאפר, אבל רב קוק באחת האגרות הראשונות שלו, כתב משפט שאומר, כל גדולה כרוכה היא עם חסרונות מגבילים לה. לא משנה עכשיו בהקשר שהוא אמר את זה, בהקשר של עם ישראל, כל גדולה כרוכה עם חסרונות מגבילים לה. דוקטור זיידל, שאנחנו כבר מכירים אותו, שהוא שואל את הרב קוק את כל השאלות הכבדות והמשמעותיות, שאל אותו למשפט הזה, מה התכוונת שאמרת שכל גדולה כרוכה עם חסרונות מגבילים לה? והרב קוק, כשהוא בא להסביר לו את המשפט הזה, הוא בעצם תוך כדי זה, למרות שהוא לא מביא את הגמרא הזאת שהבאנו עכשיו של עולים לכוכבים ויורדים לאפר, אבל בעצם הוא כמובן מסתמך גם על הגמרא הזאת ודברי המהר"ל. ורק הרב קוק משתמש בעוד גמרא, בגמרא נוספת, ואז בסוף הדברים ככה מתחברים ביחד למהלך אחד. לאיזה גמרא אחרת, מאיזה גמרא אחרת לוקח הרב קוק את את ההבנה, את ההסברה לדברים. אז הוא מביא את הגמרא במסכת יומא, מסכת יומא בדף סמך ת', שם הגמרא מספרת שעם ישראל ביקש מהקדוש ברוך הוא לבטל את, ביקשו לבטל את יצר עבודה זרה, אחר כך ביקשו לבטל את יצר העריות. שהוא לבטל את יצר העריות, אז אמרו, בסדר, נתנו להם. לבטל יצר העריות, תוצאה הייתה כמובן, מכירים, שמעתם אולי, כן? מה? כן, שלא היה אפילו אפרוח, לא, זה, זאת אומרת, כל הכוח המיני, אפשר לומר, לבטל יצר העריות, זה אומר שכל הכוח המיני ניטל מן העולם, גם מהחי. וגם מהאדם, ובעצם המשמעות היא שלא יהיה המשכיות, כי אנשים לא יזדווגו ולא יזדקקו אחד לשני, וככה העולם בעצם ייגמר. אז אמרו אי אפשר ככה, כי הם ביקשו להחזיר אותו חזרה, אבל אמרו, אנחנו מבקשים שיחזור חצי. מה זאת אומרת יחזור חצי? שמה שצריך, את היצר שצריך בשביל ההולדה, בשביל המשכיות הדורות שזה יחזור, אבל היצר העודף, מה שיש, שהוא לא קשור לעניין הזה, זה שלא יחזור, שיחזור. ואז התשובה על זה הייתה, משפט, אולי במקרה מישהו זוכר את המשפט, מה הייתה התשובה לבקשה הזאת שיחזור חצי? טוב, זה לא צריך להכיר את הגמרא, אבל לפעמים ככה אולי במקרה, אולי מישהו ככה נתקל בגמרא הזאת, אבל התשובה, ארבע מילים, אבל מאוד חשובות משמעותיות לזכור אותן. פלגה מן שמיה לא יהווה. תרגום פשוט, חצי מהשמיים לא נותנים. עכשיו, מה זאת אומרת חצי? מה אכפת לשמיים לתת חצי? כאילו, יאללה, נו, בואו, ואת... תעזור, תעשה מה ש... מה זאת אומרת חצי מהשמיים לא נותנים? אז הרב קוק מסביר את זה פה באיגרת, איגרת צדי ג' ששם זו התשובה לדוקטור זיידל על השאלה הזאת שכל גדולה כרוכה עם חסרונות מקבילים לה, והוא מסביר לו שהכוחות בעולם, הוא קורא לזה, משפט שהוא מתחיל, הוא אומר, כל הכוחות נוצרים בכלליותם. זאת אומרת, כשהגמרא שם אומרת חצי מהשמיים לא נותנים, הכוונה היא שזה לא, זה לא רק עניין קדוש ברוך הוא, טוב, אני לא אתן לכם, אלא יש פה שאלה של המבנה של העולם והמבנה של האדם. איך העולם בנוי ואיך האדם בנוי. וזה בנוי בצורה של כוחות בכוח, יש כוח גדול בכוח שניתן, והשימוש בכוח הזה הוא כבר תלוי באדם איך הוא ישתמש בו. זה לא שמראש נותנים לאדם כוחות בצורה כזאת שהם הם, הם, הם מחולקים ל, 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 לתבניות מסוימות, אלא נותנים לעולם ולאדם כוח. הכוח הזה תלוי עכשיו איך נשתמש בו, איך נשתמש בכוח הזה. כי אחרת זה קשור לכל המושג של בחירה חופשית, לא, זה לא לעכשיו, עכשיו להאריך בדבר הזה, אבל זה קשור למושג של בחירה חופשית. כדי שתהיה בחירה חופשית, אז חייב להיות באמת איזשהו כוח פנימי עמוק, שאגב, הוא לא, הגדרה שלו היא שהוא לא רע, והוא גם לא, הוא לא טוב בהגדרה, והוא לא רע, אלא הוא כוח. כוח יצר, כידוע, זה מלשון יצירה, יש כוח לאדם ליצור. אדם יכול ליצור חיים מהכוח המיני שיש בו. אדם יכול הרבה דברים לעשות מכוחות פנימיים שיש בו. עכשיו השאלה היא לאיפה הוא לוקח את הכוח הזה. הוא לוקח את הכוח הזה למקום חיובי, וזה כבר משהו שניתר באדם. בעצם התשובה פלגה משמעיה לא יהווה, זה שאם אני אתן פלגה, אז כבר לא תהיה בחירה חופשית. אז מה עשינו? כל הסיפור בעולם הוא בשביל זה. אבל כל זה חשוב, מעבר לדבר עצמו שהוא חשוב, הכוח הוא בעצם קובע את המדרגה. זאת אומרת, מידת הכוח, מידת העוצמה של הכוח, היא יוצרת את המדרגה. זאת אומרת, אם קיבלת הרבה כוח, אז עכשיו יש לך הרבה פוטנציאל, אבל הפוטנציאל הזה הוא יכול ללכת לטוב ולרע, כי קיבלת הרבה כוח, לא כוח מוגדר. אמרנו, אין הגדרה של הכוח הזה אם הוא טוב או רע, אבל הוא כוח גדול. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. חורה למה? אם הוא יותר גדול מחברו, אז יצרו קטן ממנו, כי הוא כבר גדול מחברו, מדרגה יותר גבוהה. אבל לא, אם הוא גדול מחברו, זאת אומרת, אתה רואה שהוא, יש לו כוח רוחני גדול, והוא בינתיים משתמש גדול עם הכוח הזה, דע לך, שהוא בתוך תוכו במקביל שם בפנים יש לו גם הרבה כוח, יש לו גם הרבה כוח שהוא יכול להשתמש איתו גם מאוד חזק לכיוון השלילי. רק ברוך השם הוא בינתיים משתמש בו לכיוון החיובי, אבל אם חלילה משהו יתהפך שם אז יהיה מאוד חזק לכיוון השלילי. כל הכוחות נוצרים בכלליותם, הם נוצרים ככוח גדול. סתם דוגמאות רבות כמובן יש לעניין הזה, החל מכל אחד שלמד בסייעת ישרים זוכר את הפרק הראשון, ששם הוא עושה את ההבחנה הראשון או ההקדמה, או הפרק הראשון עושה את ההבחנה בין אדם לבהמה. הבהמה היא באינסטינקט שלה יודעת לשמור על עצמה מסכנות. מה? פרק ראשון. יודעת לשמור על עצמה מסכנות, דברים ידועים. שרעידת אדמה, כלבים מרגישים בזה כבר כמה שעות או ימים כבר לפני שזה קורה, וכן אז זה הדרך, בעלי חיים יודעים, יש להם אינסטינקטים מאוד בריאים, הם פחות נפגעים מאשר בני אדם. בני אדם, עכשיו תגיד מי יותר גדול, האדם או הבהמה, ברור שהאדם יותר גדול, כי האדם אמנם האינסטינקטים שלו פחות חדים מאשר הבהמות, אבל יש לו שכל, יש לו דעת, יש לו, אם הוא ישתמש, אומר המסילת ישרים, אם האדם ישתמש בשכלו, אז יכולת השמירה שלו היא הרבה יותר גבוהה מאשר, מאשר הבעלי חיים. אמנם יש להם אינסטינקטים, האינסטינקטים לא עומדים בפני כל דבר. זה יכולת שמירה מסוימת, בסדר. אבל האדם, הוא יודע, יכול כבר לעשות סקרי עומק באדמה, ואולי לנסות לדעת, אולי ירידות אדמה, אולי זה דווקא לא כל כך נכון, למרות שגם על זה יש כל מיני סטטיסטיקות, וככה פעם ל-100 שנה, אתם יודעים שהפעם הקודמת הייתה ב-1929, ואנחנו תחזיקו חזק את השולחן, שזה, אבל מדברים על זה, שזה... בשנים הקרובות יכול להיות, בגלל זה היום גם כל הבנייה, אם משתדלים שהיא תהיה יותר כנגד ומבנים וכו' וכו'. על כל פנים, האדם עם השכל שלו, עכשיו הוא יכול לקחת את השכל שלו ולהגיע למקומות מטורפים, יכול לקחת את השכל שלו לצערנו ולהגיע למקומות מטורפים, גם לכיוון השני. כי אז הוא יכול לא להיזהר, אומר הפסד ישרים, והוא ייפול מאוד חזק בגלל שהוא לא נזהר, ואז הוא ייפול הרבה יותר מאשר הוא יהיה, כמו שראינו בהיסטוריה, בני אדם יכולים להיות הרבה יותר אכזרים, והרבה יותר חומריים, והרבה יותר גסים מאשר בעלי חיים. צד שני, אדם מגיע למדרגות שאיפה הוא בבעל חיים, מבחינת המדרגות הרוחניות שלו, אם הוא משתמש בכוח שלו, לכיוון החיובי. וזה דבר ידוע, רואים אותו בחיים בהרבה מקומות, אתה יכול לראות את זה בתלמידים, בכיתה, לפעמים הרבה סיפורים יש, בערך חצי מהרבנים שאני מכיר, כשהם היו ילדים, הם היו השובבים הכי גדולים, המפרעים הכי גדולים בכיתה, כאילו, אם המחנך היה אדם עם תבונה, אז הוא היה מבין שבוא נסתכל טוב על הפוטנציאל של הבן אדם, יכול להיות שהוא כרגע קצת לא יודע איך לכוון את הכוחות שלו, אבל אם נכוון את הכוחות שלו נכון, אז הוא יגיע למקום מאוד גבוה. אז ככה זה דבר כללי שהוא, רואים אותו בהרבה דברים. אגב, הרב קוק אומר את זה, אנחנו נגיע בהמשך לנושא של תורת ארץ ישראל, ושם על תורת ארץ ישראל, הרב קוק אומר שתלמידי חכמים בארץ ישראל מתאים להם ללמוד ברוח של תורת ארץ ישראל, ואם הם לא ילמדו בכיוון הזה, אז הם יהיו פחות מהתלמידי חכמים בבל. זאת אומרת, אם הם ילכו לכיוון הרגיל, הלימודי הרגיל של תלמידי חכמים שבבל, שזה רק הצד הפלפולי וכדומה, הם יהיו פחותים מהם. בזה הם לא, הם צריכים להיות במדרגה שלהם, יש להם כוח גדול, הם צריכים, המדרגה שלהם הם יכללו גם את המדרגה של בבל, אבל זה בתנאי שהם ישתמשו בכוח שלהם. זה דבר שרואים אותו בהרבה דברים. אז אם נחזור לעניין שלנו, אומר הרב קוק, עם ישראל נוצר, ביחס לאומות העולם, הוא נוצר עם כוח מאוד מאוד גדול, נוצר עם פוטנציאל מאוד מאוד גדול, יש פה נשמה מאוד מאוד גדולה, יש פה תפקיד מאוד מאוד גדול, ובגלל זה כל הסיפור של נגיד הגמרא בביצה שאומרת ישראל, עזים שבאומרות. אז זה עזות, לכאורה עזות זה לא תכונה טובה, כן? ידוע, ישראלים נמצאים בחול, לא הייתי בחול אף פעם, וככה מספרים אנשים, אתה רואה ישראלים, אתה עושה בלגן, עוקפים בתור, עניינים וזה, כל הזה, אלה מנומסים כאלה, הכל, שמעתי כמה פעמים, יש לך חיים שלי, שאנשים שחזרו מכל עמוד, שמה, איזה יופי, איזה אנשים מנומסים באירופה, זה אנשים, הכל בסודר, הכל רגוע, הכל זה, רק הישראלים באים, שם מתחיל הבלגן, מתחילים מצוק, מתחילים איזה, מה זה? זה כאילו, אנשים מסתכלים על זה בצורה מאוד שלילית, וכמובן בצדק, מבחינת ההתנהגות הספציפית שיש שם, זה, 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 זה בהחלט בביקורת קשה. אבל מאיפה זה נוגע בשורש? זה נובע בשורש מזה שישראל עזים שבאומות, עם קשה עורף, ולא בקלות כזה, זה, יש להם איזה עניין. אם הולכים עם העניין הזה, הולכים איתו בגדול, אם הולכים גם לכימון העבור, גם הולכים בגדול. הולכים בגדול, ואז הכל נהיה בגדול. זה מאוד כואב, כאילו, לשמוע את זה בכל מיני דברים, שאתה מסתכל ככה ביחס לעולם, איפה אנחנו באחוזים כאלה, בכל מיני דברים, וכל מיני דברים לא נעימים כל כך, שאנחנו באחוזים גבוהים, מה זה היום מתאים, מה זה עם ישראל? זה כן מתאים, כי זה פשוט תלוי לאיפה זה הולך, לאיפה העוצמה הזאת הולכת, כיוון השלילי, כיוון השלילי, הולכת, כיוון החיובי, וואו, זה מגיע למקומות, כאילו, זה בכלל לא... משהו ברמות כאילו אחרות לגמרי, שזה לא שייך, הגויים לא יכולים, גם לא נדרש מהם להגיע למקומות האלה, גם לא יכולים. לא יכולים להיות נביאים, לא יכולים להיות אנשי קודש, יכולים להיות אנשי קודש פרטיים, יכול להיות חסידי אומות העולם, יכול להיות כמה אנשים, זה לא יכול להיות אומה שלמה שהיא כולה של קודש, זה לא יכול להיות. זה מהר"ל מדבר על זה הרבה, על הנקודה הזאת, על ההבדל בין הפרטים לבין הכלל. יכול להיות הרבה פרטים שהם בסדר, אבל לא כלל, לא אומה שלמה שכולה יכולה בפוטנציאל שלה להגיע לרמת חיים מבחינה רוחנית שקשור גם לחומר, למציאות וכו', לקידוש החומר, דברים נפלאים ביותר. אז זה מה שככה מסביר המהר"ל, זה מה שרבי יוחנן בן זכאי, הוא בא וראה את הריבה הזאת, הוא בכה ואמר אשריכם, כי זה הולך ביחד. צד אחד הבכי זה על המציאות כרגע, כזאת אישה גבוהה, תראו לאיפה הוא הגיע, אבל האשריכם נאמר ביחס ליכולת, ביחס לפוטנציאל, ביחס לכוח. אשריכם ישראל, תראו לאיזה, לאיפה אתם יכולים להגיע, אתם יכולים להגיע עד הכוכבים אם אתם תלכו בכיוון הנכון. עכשיו אנחנו בזמן של חורבן, בזמן של משבר, בזמן של שבר רוחני, וממילא גם שבר מעשי, של תראו לאיפה הגענו, לאיזה רעב, לאיזה מציאות, ואז אנחנו נמוכים ביותר. דווקא כשאנחנו נמוכים ביותר, אנחנו יכולים להבין מזה לאיזה מקום גבוה אנחנו מסוגלים ויכולים להגיע, וזה בעצם מסביר את ה... את העניין הזה של כל גדולה היא כרוכה עם חסרונות מגבילים לה. כן. טוב, אנחנו נעצור פה היום בגלל לחץ הזמן שלי.